endokrinan. Idok!
עידוק, שלום.
אהלן.
שמע סיפור, זה יותר מתאים לפינה של אלי לפיד מאשר לפינה שלך, אבל אלמלא האינטרנט שאתה אחראי עליו, הדברים הללו לא היו מתרחשים. יש את המדור הפופולרי ואהוב מאוד על הרבה מאוד אנשים בארץ כאן, המדור של עיתון הארץ, 20 שאלות. במדור השבוע, המדור של המחברת, מחברת השאלות יואנה גונן, לפי הטענה הרווחת, היא שואלת בשאלה מספר 16. מי הייתה ההשראה לשיר "אני רואה אותה בדרך לגימנסיה"? התשובה, לפי יואנה גונן, ציפי לוין רפאלי, אמא של בר רפאלי, שהשתתפה בנעוריה בקליפים של אריק איינשטיין וחבורת תלול. עד כאן, לכאורה, תשובה שנשמעת הגיונית משהו.
הגיונית.
אבל אז, בזכות האינטרנט והרשתות החברתיות, דבר שפעם, אולי מי שיכתוב את התגובה שהקריא מיד, היה מתעלם או עוזב או אתה יודע, אבל כאן הוא יכול להגיב. אז הנה, מחבר השיר, ינקלה רוטפליט, בפייסבוק, כותב כך. יואנה גונן, חבל שאת עוזרת בשאלותייך בארץ להפיץ את ההבל, כאילו ציפי רפאלי הייתה ההשראה לשיר "אני רואה אותה בדרך לגימנסיה". היא לא הייתה ההשראה לשיר הזה ולא לשום שיר אחר, לא פגשתי את הגברת מעולם. ואני אומר לך, עידו, שבעבר אולי, עם כניסתי לתחום הזה לפני 22 שנה, כן אהבתי הרבה יותר את האגדות האורבניות על פני האמת. אבל היום, ככל שאני מתבגר ואף מזדקן, אין לי כוח כבר לדבר הזה, וטוב שעשה רוטבליט את מה שעשה. זהו, עד כאן.
אבל האם הוא אמר במי כן מדובר?
לא במה שמופיע לפניי.
טוב. היום אנחנו נדבר על עוד משהו שבזכות האינטרנט, אפשר להגיד, הוא קיים, וזה המאבק נגד המאגר הביומטרי. מאבק שקיבל בימים האחרונים מכה לא קלה, כאשר בגץ החליט למחוק את העתירה נגד המאגר שהוגשה לפני כ-5 שנים, ואנחנו מדברים עם אורחת על זה.
בוא נגיד לשלום, פרופסור קרינה הון.
שלום
עידן. שלום רב. פרופסור קרינה הון, ואת ממקימי התנועה לזכויות דיגיטליות ופרטיות בישראל. עידוק, בבקשה, זכות השאלה הראשונה.
אהלן עידוק.
שלום, פרטיות ישראל, זה שם הארגון. אז אנחנו בעצם נמצאים תחת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטרי ונתוני זיהוי ביומטרים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, והשם הארוך הזה הוא מה שאומר שכל מי שמוציא היום תעודה חדשה, דרכון או תעודת זהות, הוא ייכנס למאגר ביומטרי, פניו יצולמו, ועד לאחרונה גם ביקשו תביעות אצבע, אם כי זאת הייתה אפשרות. והמאגר הזה, בעצם החקיקה שלו, הדיבור עליו, התחיל בשנת 2008, ומיד עורר מחאה של אנשי פרטיות ואנשי קריפטוגרפיה וטכנולוגיה, והוא אחד המאבקים הוותיקים וה... הייתי אומר, מרשימים מבחינת תפיסת האג'נדה, סדר היום הציבורי, לנושא שהוא קצת מעורפל. אז פרופסור נהון, ספרי לנו איך זה התחיל ומה קרה בעצם השבוע בבגץ.
אז תסלח לי, אבל אני אחזור ל-95, בסדר? אם כבר התחלת ב-2008, אז ב-95 בעצם מוציאים את התוכנית של התעודות החכמות, וב-2007 למעשה מחליטים לקדם את התעודות החכמות בלי מאגר. מה זה תעודה חכמה? זאת אומרת שהתעודות זהות שלנו לא יהיו הדבר הכחול הזה עם הנייר והצעית עלי שכל אחד יכול בעצם, לא כל אחד, אבל בקלות אפשר לזייף.
להדפיס ולזייף, כן.
וחבר הכנסת מאיר שטרית בעצם שנכנס לתפקידו ואחר כך הוא מכהן גם כיושב ראש ועדת המדע, הוא בעצם מחליט לקרוך את נושא המאגר הביומטרי ביחד עם תעודות הזהות הביומטריות. זאת אומרת,
אז רק אני אסביר בקצרה, תעודה חכמה זה כמו כרטיס אשראי. אם כרטיס אשראי הלך לאיבוד, אני מדווח עליו, מבטלים אותו ואני מוציא חדש. מאגר ביומטרי לעומת זאת זה תעודה שיש עליה מידע, שיש מאגר שמחזיק מידע ביומטרי עליי, תמונת פנים, תביעות אצבע, יכול להיות גם דברים אחרים, ולכן המאגר הזה בעצם מכיל מידע רגיש שאינו ניתן לשינוי, הוא לא כמו סיסמה, הוא לא כמו מספר של כרטיס אשראי, מידע שאי אפשר לשנות.
נכון, הוא מכיל בעצם שני נתונים ביומטרים, אחד זה תווי הפנים שלנו וגם טביעות האצבע. אגב, חלק מהניצחונות במאבק הארוך הזה במרתון הזה, 15 שנים אנחנו שם, היה הסיפור שבאמת טביעות האצבע הפכו לרשות, ולאחרונה גם שרת הפנים שקד באמת קיבלה את עמדת המדינה אחרי באמת הרבה שנים של, שבהם דחפנו לכיוון הזה שיבטלו את הטביעות האצבע לחלוטין. עדיין טביעות הפנים יישארו, שזה אומר למדינה יש מאגר שהוא חובה של כלל אזרחי ישראל, שבו בעצם יהיה יכולת לזהות, לא רק לאמת זהות, אלא גם לזהות, נניח אם יש הפגנה, אז יוכלו לזהות מי האנשים שנמצאים שם, ובעצם על זה המאבק. המאבק בעצם כשמסתכלים על החוק ואיך הוא נוצר, וכל השנים שלו דובר על בעצם למנוע זהויות, למנוע זיוף זהויות. ועם השנים ראינו שיש לזה בעצם מטרות אחרות, החל מרצון להעביר מידע לגופים כמו המשטרה על מנת שיזהו במקרים מסוימים אנשים. שאגב, יכול להיות שעל פניו זה סיבה מוצדקת, אבל זה לא היה חלק באמת מהחקיקה ומהחוק. ואתה התחלת קצת בכך שנכשלנו, ואני לא סגורה על זה לגמרי. כלומר, זה מאבק מאוד מעייף, זה 15 שנים, אבל אני חייבת להגיד שכן משהו השתנה. אני חושבת שהיום אנשים שאומרים להם מאגר ביומטרי, שאומרים להם מאגרים בכלל, משהו מתעורר בהם. כלומר, אני חושבת שאנשים מבינים את מהות הסכנה היום הרבה יותר. לצערי הרב, בית המשפט מחק את העתירה, הוא אגב לא דחה אותה, הוא מחק אותה.
זה אומר שיהיה אפשר להגיש אותה מחדש יום אחד? בהקשר הזה, עורך דין יונתן קלינגר מהתנועה לזכויות דיגיטליות אמר בסרקזם בציטוט בכלכליסט, בית המשפט העליון החליט להמתין עם ההכרעה בנושא המאגר הביומטרי עד אחרי שזה ידלוף. זאת אומרת, מה שבית המשפט אומר, לא הוכח שקרו נזקים, לא הוכח שיש דליפה מהמאגר, אבל אפילו השופטים אומרים, ואני מצטט, גם צד זה של המשוואה עשוי להשתנות בעתיד, נובע כי שאלה היא אם יש בסיס לקבל את העתירות, בהיבט של טענת העלות תועלת כפי שהוגשו. זאת אומרת, תבואו כשיפרצו את המאגר, ואז נדבר.
אבל זה המחדל, כי הסיפור, וזה אני חושבת לא הצלחנו להעביר, הסיפור הוא לא רק דליפה. דליפה זה סיפור בעייתי, שהוא גם מהווה סכנה גם ביטחונית, תחשוב על המושג של מאגר לאומי שדולף נניח לארגוני טרור.
ואנחנו יודעים על מאגרים גדולים כאלה שדלפו, גם מסחריים, גם ממשלתיים ברחבי העולם, זה סיפור שאנחנו שומעים כל הזמן.
נכון, זה קורה כל הזמן. בארצות הברית הייתה דליפה מאוד גדולה של כל עובדי הממשל, של טביעות האצבע שלהם, לפני שנתיים בערך. אבל הסיפור הוא שבעצם אנשים צריכים להבין מעצם העובדה שיש מאגר שהוא ביומטרי, שהוא לא מידע עליי שאני יכול למחוק כמו שאמרת, אלא מי שאני, אני לא יכול לשנות את עצמי. וברגע שאנחנו מדברים על איסוף המידע, עצם איסוף המידע הוא פוגע בפרטיות של
האנשים. כן, אבל אני חייב לשאול אותך, פרופסור נוען, אני אצים מתוך נקודת הנחה שגם השאלה שאני אשאל מיד היא לא מתוך איזשהו רצון להפקיר את הפרטיות שלי או של מישהו אחר, אבל הזכרת קודם זיהוי פנים, את יודעת יש סיפור, וסליחה שצר עולמי כעולם נמלה, אבל בספורט אחת הסוגיות שבגללם בישראל לא מונעים אלימות ולא יכולים להטיל עונשים על האנשים שעושים בלגן ביציאה כדורגל, הן כי לא ניתן חוקית להפעיל את המצלמות מזהות הפנים. עכשיו אני לא בטוח אם זה מתקשר לדברים שאתה עוסקת בהם, אבל אני שואל במובן העקרוני, בסוף אנחנו כן צריכים להפקיע פרטיות כדי לתפוס עבריינים ואנשים שגם נורמטיביים אולי חטאו ופשעו ויש להניש אותם, אז איפה האיזון?
האיזון הוא בזה שאתה לא רוצה שכל מדינת ישראל תהיה ותעקוב אחריה בגלל שאתה רוצה לתפוס את השניים האלה. אתה רוצה לתפוס שניים מסוימים, תתכבד ותגיד מי הם, באיזה נסיבות, באיזה קריטריונים, מי אמור לאסוף את זה, איך אנחנו אמורים לדעת שאותם אנשים הם יכולים נניח לעבור על החוק. ואתה הזכרת את האצטדיונים, אז יכול להיות שבאצטדיון במקרים מסוימים כן אפשר לחשוב על מצב כזה. עכשיו, עוד פעם, זה סיפור אחר לגמרי מהמאגר הזה שאנחנו מדברים עליו, שפה בעצם אין לך שום יכולת להסכים או לא להסכים לכך שלוקחים את תביעות הפנים שלך, ותחשוב על הסיפור הזה של איך זה פוגע בעצם במאזן בין אזרח למשטר, בין אזרח לממשל בתוך דמוקרטיה.
אני רוצה להוסיף בהקשר הזה שמי שנרמל, ודיברתי קודם על האינטרנט שאפשר את המאבק הזה אסף סביבו את המתנגדים, אבל האינטרנט גם נרמל, או רשתות חברתיות בעיקר, נרמלו את זה שאנחנו מוסרים על עצמנו מידע אישי, ומאפשרים למידע להיאסף עלינו, אם הייתי אומר לך שהמשטרה רוצה עכשיו לקחת תביעות אצבע של כל האזרחים, למקרה שיש פשע ויש תביעות אצבע בזירה והם רוצים לזהות את זה, יכול להיות שהיית אומר, זה לא נראה לי מידתי. אבל ברגע שהמדינה אומרת, כל אזרח נותן תביעות אצבע כדי לקבל תעודת זהות ודרכון, שזה דברים בסיסיים שאנשים צריכים, זה לא איזה שהם מותרות כמו רשתות חברתיות, אז הם מנרמלים את זה שיש מאגרים שאנחנו נותנים את המידע שלנו, שאנחנו מבטרים עליו, ושאנחנו בעצם חשודים עד שהוכח אחרת.
יגו, ויותר מזה, הם אפילו הפלו לרעה את אלה שלא היו מוכנים לתת את תביעות האצבע, כי הרי במאבק הראשון הצלחנו לגרום שתביעות האצבע יהיו רשות, בהתחלה הם לא היו רשות, הם היו חובה. ואז בעצם מי שלא הלך בדרך הזאת ולא הסכים, היה צריך להחליף כל 5 שנים את תעודת הזהות שלו, וזה גם
במקום 10.
במקום 10, בדיוק.
טוב, אני רוצה להודות לשניכם, פרופסור קרין נהון ועידו קינן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
שבוע טוב.